אנחנו מסיימים את הסדר, שלושת הפסקות האחרונות כאן. כמו שרבני זה אומר שבמידה מסיימת זה פסקות מעבר לקראת הסדר הבא. אנחנו דיברנו כבר בעבר שהסדר הראשון זה אחריות האלוקית העולמית שהוא שפע עליון, והסדר השני הוא נשמת העולם האצילית. יש איך כל המציאות כולה מתחיה ממקור החיים, שבזה כל הסדר השני עסוק, והסדר הבא מתעסק יותר בתיאור של החיים האורגניים עצמם, של גילוי של הקדוש ברוך הוא בתור לב העולם. אבל כבר שם הרב ניסח את זה, אחריות האלוקית העולמית הוא שפע עליון הנקשב כגילוי יתרות רוחניות בנשמת האדם הדבק בחיי העולמים. וכבר כאן רואים שאחריות העולמית היא סוף סוף מכוונת כלפי נשמת האדם. אז במידה מסוימת, אם בסדר הבא הוא לא יתעסק בדבר הזה, אבל כאן אנחנו עכשיו עסוקים בפסקות של איך יש את ההתקבלות של כל אותה חיות אלוקית עולמית, איך היא מכוונת כולה אל מדרגת האדם. אז בעצם פסקות י' וי' א' ידברו על האדם. י' זה ממש קשור לסדר הבא, איך האדם הוא מחיה את כל המציאות כולה, אבל עוד מעט נראה הרבה יותר מזה, אלא שהוא גם כל המציאות כולה. בפסקה י' יותר את הדבקות, איך הוא מקבל ודרכו כל המציאות כולה מקבל את שפע ממקור אלוקים. ופסקה י' תהיה בעצם איזושהי פסקה כזאת קצת כללית כזאת שמסיימת ומסכמת את כל התנאי של הסדר שלנו. אז הרב אומר שאנחנו אומרים שהאדם לא לבד שהוא מושפע מהעולם כולו, אלא הוא משפיע עליו, והשפעתו היא השפעה כבירה עצמית, כללית, רוחנית, חיובית. כלומר, לא רק אותה השפעה חלקית שאנו רואים שהאדם מכריח כוחות הטבע להשתמש לרצונו, הקיטור, האש, המים, חשמל וכאלה עושים דברו, כי כל זה הוא רק בחלק מוגבל ושטחי. כי עם העצמיות אשר לעולם, בכל מילה ובכל לקופה, מייחס אליו יחד של שיבוד ושל קבלת השפעה. ככה תאמר חוכמת הרזים. ותאנו רואים ככה, היינו כזו לומר, שיש מזיגה עצמית בין הנשמתיות שהיא פועלת בעולם כולו, לנשמיותו של האדם. אז הרב כאן מדבר על זה שבאמת דבר ככה שבכל ככל שהעולם יותר מתקדם יותר מזהים את המרכזיות של האדם, את גודל ההשפעה שלו. ונגיד שהרב קצת כאן בצורה סמויה מתייחס לכל מיני עמדות שהעולם דווקא בעת החדשה מזהה את הכוח האדיר שקיים באדם. כן, הרב גם מזכיר את הקיטור, האש, המים, החשמל, זה כל מיני דברים שקשורים למהפכה התעשייתית שפתאום זיהתה איזה עוצמות אדירות כנוסות וגנוזות בכוחו של האדם, והוא יכול לחולל שינויים אדירים על פני כל תבל. בדיוק אם אתם יודעים, אתמול יצאה חללית ראשונה מסוגה בארצות הברית שהיעד שלה זה לעוף לחלל, ומהחלל לזרוק טיל בעוצמה אדירה ולפגוע בכל הכדורים האלה, בסטרואידים. בסטרואיד ולהסיט אותו במסלול שלו, כאילו.
למה? כי יש אחד שעומד...
לא, אז אין אחד שעומד עדיין לפגוע. הם רוצים לראות את זה שפוגעים בו, למדוד כמה צריכים, כמה מסה צריכים כדי להסיט אותו במסלול, כדי שבעתיד עם אחד כזה שיהיה כדור הארץ, אז יצליחו להקים כיפת ברזל חללית כזאת. אבל זה פשוט מדהים איך... יש כאן ממש כבר...
יש מי שמתעסק בבעיות
האם. מה זה איך? כן, הוא יכול להשקיע בזה המון כסף גם. אבל זה רק מראה באמת לאיזה מקומות ככה האדם ממש הולך ומגיע להם, שהוא ממש מצליח ל... ואתם יודעים ככה באמת כל מי שמכיר את כל חוקי המשיכה יודעים עד כמה כל הכוכבים תלויים אחד לשני, זה ממש ככה, זה יכול ליצור התערבות מטלטלת בכל סדרי בראשית הדבר הזה. אבל הרב אומר, כאילו הרב כבר חולם אפילו את המקומות האלה, כאילו, הרב אומר כל זה, זה לא מגרד את הסיפור האמיתי של מה זה באמת הכוח של האדם, כי הוא אומר, כמו שהרב אומר, כל זה הוא רק בחלק מוגבל ושטחי, ונראה לי שהרב כאן רומז לא רק שזה רק משהו נקודתי שאדם מצליח להשפיע בדבר הזה, כמו שהרב כאן אומר, זה גם חלק מוגבל, אבל גם שטחי, וכל זה לעומת מה שהרב תיאר בהתחלה, שזה השפעה כבירה, עצמית, כללית, רוחנית וחיובית, שהאדם משפיע ברוח הפנימית של האדם, שאותה עוד הרב יותר איך היא קוראת, אבל כמו שרק אם נדג ומשגים כאן, אז יש כאן השפעה כבירה, זה בעצם כל פעולה של האדם פועלת על כל הקוסמוס כולו, על כל המרחבים כולם, ואפילו על מה שמעל המרחבים הגלויים המכירים לנו, ואולי אבל נקודה כאן מאוד חשובה היא השפעה כבירה עצמית, שהיא לא באה מתוך מה שאדם פועל על אחרים, אלא מתוך מה שאדם פועל על עצמו, ויוצר בעצם הסברה שיש כאן השפעה הרבה יותר עצמית ישירה שבאה מאדם עצמו, ולא כזאת שקלעה וכל מיני דברים חיצוניים שלו, וכללית לעומת חלקית, רוחנית שמסבירה את המרחב שבו זה נמצא, וחיובית, והמילה חיובית, ככה באמת חשבתי אפשר... עלה לי חמישה הסברים, אני אשמח לשמוע לכם עוד הסברים על המילה חיובית, כי אפשר להבין את הביטוי חיובי שהרב כאן מתכוון לומר שפועל פעולה חיובית להפוך לשלילית, שזה בעצם בא לומר שבהשפעה החיצונית אדם יכול גם להזיק לעולם בכל ההשפעות החיצוניות שקשורות לכוח הכביר של האדם. כן, מה שאני מתאר בהמשך שמשתמש דרך הקיטור אש והמים, אבל כאן כל היכול שלו להשפיע תמיד יהיה רק השפעה חיובית ולא שלילית, מה שהם זוכים מה כותב בגרד שינה מטבט מילשטיין בסוד התפרדו כל פה לאבן, שכל מה שקשור למקום שבו האדם באמת השפיע לעולם, כי הוא קשור למקום הכללי של העולם, אז זה רק החלקים הטובים שבו הם אלה שיכולים להשפיע. כל פעם שאדם חוטא, אז הוא חוטא לעצמו, שהוא עושה מעשה טוב, אז הוא בעצם מעצים בזה את הכוחות החיים הכלליים. זה אפשרות אחת להבין את הביטוי חיובי ולא שלילי, ואפשר להבין את את הדבר הזה שהשאלה גם מלא מה הוא משפיע על העולם, שהקיטור האש המים והחשמל הם אלה שאלפים פועלים על זה שהם חוסמים כל מיני כוחות בעולם, כאילו כן, ש אוסרים דברים, חוסמים דברים, מה זה איך? כן, בדיוק, מסיטים את הסטרואידים במקומם, שזה בעצם יותר מקום של התקפיה, והפעולה שהוא פועל היא תמיד פעולה ששיטת הפעולה שלה היא שיטת פעולה של העצמה, שיטת פעולה חיובית. וזה אולי גם הרב כאן מחדש במילה חיובית, שזה קשור לפי זה בעצם יותר מה שכאילו הדבר שלא שמעתי יותר הגיעת שינה מדבט כאן יותר כמו שהרב כותב במוסר הקודש עין וב, שיש תהליכים כאילו שהעולם הוגע למעבר שהכל בא בצורה של שליטה חיצונית והכל עכשיו בא בצורה של עצמה פנימית. אבל יכול להיות שהביטוי חיובי כאן הוא יותר קשור לעובדה הזאת שזה בעצם למה שאנחנו מדבר בתחילת מוסר הקודש, תחילת אורות הקודש א', שפעולה יוצרת ולא רק מציירת. זאת אומרת שהוא לא רק פועל פעולה שמסדר את כל הכוחות כמו שהם, אלא יש כאן פעולה חיובית, שחיובית משון תוספת מעלה, שיש כאן איזשהו משהו נוסף שמושבר כאן מציאות, ויכול להיות שהכוונה בהשפטו השפח כאבירה עצמית כללית ורוחנית חיובית, הכוונה מוכחת שבדבר מסוים הזה הוא ודאי ישיג את הפעולה שלו, ואולי אפשר ככה קצת בהשראת לימודנו וכתבי מוהר"ן, אז אפשר על פי תורה נ"ב לומר הרי זה מתחייב בנפשו, המשמעות שמעורר את הצד האבסולוטי של המציאות, את מוכחם במציאות, הרי זה שכן שדווקא על ידי התכנסות פנימית של אדם אל עומק החיים שלו, אז הוא נוגע בנקודה המחויבת, בנקודה האבסולוטית של המציאות, שמצלידה הוא מורה את כל השפע הזה. אבל בכל אופן הרב כאן אומר, ואיך אדם מורה את הדברים האלה, אז יש כאן חידוש מאוד מאוד גדול, כי הרב מתחיל בעבודה הזאת שהוא נוגע בעצמיות של העולם שמתייחס אליה ביחס של שיבוד ושל קבלת השפעה, שככה תאמר חוכמת הרזים, שהאדם הוא, יש לו איזשהו שיקוף ומרכזיות של כל מיני תהליכים עולמיים שנמצאים סביבו, על מלא בתור אותו שהאדם הוא עולם קטן והוא הריכוס לכל העולם, אז בפעולה על עצמו הוא מלא פעול לכל העולם. אבל הרב אומר זה כאילו עדיין תאומה חומת הרזים, והיא בעצם באה מאוד מאוד להעצים ולהגדיל את כוחו של האדם ולומר תראה עד כמה אדם הוא גדול. אבל הרב אומר בסוף זה בא לומר לא עד כמה אדם הוא גדול, אלא בסוף זה בעצם בא לומר עד כמה כל ההוויה כולה לכל פרטיה היא ענקית. כי זה שאומר יותר הוא ככה, זה אומר שיש מזליגה עצמית בין שמות שהיא פועלת בעולם כולו לנשמתו של האדם, שהדבר הזה בסוף של דבר עם כל מה שזה מאוד מאוד מגדיל את רוח האדם, אבל בסוף זה מגדיל כל פינה במציאות, כי אין אף דבר במציאות שאין לו זיקה לדבר הזה שנקרא האדם. עכשיו אני, שאני אקרא את המשפט הבא שאומר את זה קצת יותר בעיר, אבל אני חזור למשפט הזה וקצת מתאבד בו. כי הרב אומר, כשאנו אומרים שלם לתוך שרואים ששם השם נקרא עליו ירים מנו, שבעלי חיים וכל הטבע מוכנים לעובדו, מה שכן כבר אומרת שנושל כימיות נדבו, שאין בעל חיים משלט על אדם, אין כן הוא נושל כבהמה, ועל ידי מה שאדם מעורר את שם השם שנקרא עליו, אז הבעל החיים מתכופפים לפניו, וגם כוחות הטבע כולם, עם אבני השדה בריתך, באחת השדה השלם הלך, מה שהמסד אשר מדבר על הסוד של אבני המקום, שבני אדם פיריים, חזקי מצח, נכנים פני עוד הצילות, שבנשמה מלאה חוכמת אלוקים, שכל זה קשור לראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, והראו כמקה. אז הרב אומר, דווקא הדבר הזה, זה כבוד, מוסר שדאי, איפה זה? מלאך ורמת זוקים וכבוד מוסר שדה וירת שמיים, הכל מותר למקום אחד, שלא יש נשמה בודדת גרגיגית גדועה בהוויה כולה, אלא הכל מחובר מסורג והרוג. וכשהגודל מתלבט מתבלט, סליחה, הניצוצות הקטנים מתלבים, כשמגשת מיריד מתאותם שיש כאן נשגה ונערץ, אם לא היו בקרבם קווים יחוסים לנשגה ונערץ, לא מגשים כלום. הרב אומר הרבה יותר מה שזה מופת כלפי האדם, איך הוא באור האצילי, האדיר שלו, מצליח לגרום לזה שכולם יקנו בפניו, זה מלמד גבלת על אותם בני אדם פיריים, חזקי מצח, שאנחנו קצת זלזלנו בהם, ובפיריות ובקסות שלהם, אנחנו פתאום מבינים שיש להם איזשהו רוח הקודש, יש להם, יכולים לזהות מזה תמיד חוכם, יכולים, יש איזה משהו בקרבם שמלא כמו שהוא כאן אומר, בהתלבות והתעצמות בעצם זה שהם נפגשים עם אותו אדם שירת שמיים, שזה בעצם בא לומר עד כמה כל המציאות כולה היא מציאות שקשורה אל האור האלוקי הגדול הזה. אז בעצם יש כאן אולי הרבה הערצה לאדם, אבל בעצם יותר נכון מה שהערצה של האדם היא באותו נקודת המפגש בין העליונים לתחתונים, בין השפע האלוקי שבא מלמעלה למטה לבין התנועות שבאות מלמטה למעלה. אומרים מחורות, אני יותר בדבר זה להסביר למה הפסקה שלנו היא לא קשורה לסדר הבא, כן, שמבטאת את החיות העולמית, את המרכז של כל העולם כולו, אלא עדיין בעצם קשורה לסדר הקודם שמדבר יותר על סדר ההשפעה שבאה מלמעלה למטה, שבקשר מסוים הזה האדם הוא תחנה חשובה, תחנה ריכוזית, אבל שהוא זה שדרכו כל המציאות כולה בעצם סופגת ומוארת ומאירה אור אלוקי. ואולי אני אכן חוזר למשהו שקודם קצת התלבטתי עליו, כי אמרנו גוזרים לומר שיש מזיגה עצמית בין הנשמתיות שהיא פועלת בעולם כולו לנשמתיו של האדם. אני קראתי את זה מקודם, שיש מזיגה עצמית בין העולם כולו לבין האדם, כן, כמו המשפטים הבאים שהרב אומר שהכל מחובר מסועק וערוך. אבל יכול להיות שהביטוי שיש מזיגה עצמית בין נשמתיות שהיא פועלת בעולם לנשמתיו של האדם בא ליצור זהות לא בין האדם לבין כל מרחב העולם שנמצא סביבו, אלא בין האדם לבין השפע שמשפיע, כאילו בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, כאילו, כן, שיש מזיגה עצמית בין נשמתיות שהיא פועלת בעולם, דהיינו הקדוש ברוך הוא כפי שהוא משפיע דרך כל העולמות שתיארנו אותם בכל הסדר הזה כאן, מהחוכמה והבינה, מהטל שאחר כך משפיע דרך הזיו וכל דברים כאלה, שבעצם האדם בהקשר מסוים הזה הוא דומה בדבר הזה ליוצרו, ועם כל שכל המציאות כולה בעצם כל כך חיה מתחיים מן האדם, אז זה בעצם אומר שהאדם עצמו הוא עדיין חלק מהשפע. ורק במשפט הבא הרבי אומר איך בזכותו בתור אותו גורם תקיפה הגונה, כמו שמכנה שם באורות, הוא בעצם המקום הזה שבזכותו גם כל העולם כולו מקבל את האור האלוקי.
גם בדרך שזה עוד לא שהסדר הבא זה עסוק בעולם?
כן.
ופה זה עוד, האדם זה כאילו משהו שהוא מעל העולם?
או כאילו עדיין חלק מסדר השתלשלות, חלק מהסדרים המשפיעים, כן.
והיחסי תמורות שבתוך העולם זה כאילו משהו יותר נמוך, זה כאילו בזה הסדר הבא.
כן, בדיוק, כן. כאילו בעצם אני עופר את הפסקה הזאת, תראה את הפסקה שפחות שורה למידת המלכות ויותר למידת היסוד, כאילו.
שיש באדם צד כזה שהוא כאילו בסוף הוא כאילו לא חלק מהעולם,
הוא הצדיק, כמו שיש צדיק בעולם.
כן, הוא צדיק. הוא המזרים, הוא המזרים חיים בעולם. שבזכותו כל העולם כולו הוא בעצם הצדקה שמקבלת כוח מהצדיק.
כאילו יותר נכון שהרב מדייק, זה המעבר בין הפסקה הראשונה פה לפסקה השנייה.
כן.
שהפסקה השנייה זה כבר
כן,
המרכזיות שלו בתוך ההוויה עצמה.
בדיוק, כן, אבל מלא המסר המרכזי של הפסקה כאן, היא באה לומר יותר את השפעת האדם. יותר, כן, יותר. כן, בתור אותו עדיין חלק מסדרי הנתינה, ולא רק איך האדם הוא לא בתוך המציאות עצמה, אלא איך הוא מזרים חיים לתוך המציאות עצמה. ומלא כל מה שבעצם תיארנו בכל הסדר הזה על תהליכים אלוקיים, אותם ברבוע הקטנה של הדברים, אלא אתה יכול למצוא בתוך האדם עצמו, שוודאי כאילו כמו שהוא אומר שהמשמעות, אבל שכן נלמדת מכאן שסוס האדם הוא כולו צינור, אז בעצם כל ההוויה כולה היא עצמה הופכת להיות חלק מ הקומה הגדולה שנקראת קומת האדם. שבהקשר הזה, כמו שהזכרנו פעם, מה שהגמרא בחגיגה אומרת, שאדם הראשון הוא מסוף העולם ועד סופו, מן השמיים ועד הארץ, זאת אומרת שהוא היה כל כך שמן, כל כך גבוה, הכוונה הוא היה כל ההוויה כולה. ורק כיוון שחטא אדם, אז אחור בקדם סטני, בתשת על הכפיך, אז הצטמק לנקודה ריכוזית מסוימת, אבל בצורה עמוקה פנימית, שביבים של מדרגת האדם הזה הם מונחים פוזרים מתוך כל המציאות כולה. וזה מה שהרב מסיים אומר, אין לנו לפי זה דנים לומר שנשמת הבהמה קלה היא לגמרי, כי היה מקום לטעות ולומר שכל הצדדים הבהמים של המציאות הם קשורים אל המקום הסופי שהוא בסופו של דבר מתקלה. וזה מה שהוא אומר, לפי זה אנחנו לא דנים למה ששמעת במה קלה לגמרי, אלא אנחנו מבינים את יסוד העמוק הנצחי שגנוז אפילו בבעלי חיים, כן, מה שהרב בפנקס בויס כשמה מדבר בהרחבה, שיש גלגולי נשמות לא רק בתוך בני אדם אלא גם בהמה, כאילו אנחנו תמיד גם זה מפחידים אותנו, שאני לא צריך להפחיד אותנו, רואים הרבה חתולות ככה מסתובבות ומעזים איזה בחוש לכל אדם שיש לו עין לראות איך האדם מגל בהמה. אבל הרב שם אומר, אם אדם מגל בהמה אז כבכון שבהם מגל באדם, אם היה חתול שפלט פעולתה בצורה טובה, אז ודאי בגלגול הבא, זאת אומרת, זה לא רק מדהיג אותנו מהם בגלגול הבא, אני לא יודע, מעודד או מדהיג, מה היינו בגלגול הקודם, כן, אבל הרב כאילו בדבר שם
בפרקת בוס. התקדמנו, מה נהיה בגלגול הבא,
זה מה שהיינו בגלגול. אבל מה שהרב רק רוצה לומר, שיש כאן, שיש אירוע חיים אחת כללית, שעוטפת את כל המציאות, מה שחזל אומרים, תוצא הארץ נפש חיה, אף נפש האדם במשמע, שבעצם בתוך זה גנוז כל סדרי החיים הגדולים, אז ולא שאור החיים, עכשיו נראה שכאן צריכים לשים סוגריים מרובעים, שהרב מסביר מה זאת אור החיים, שבדומם הוא נרדם, הוא צומח נאור קצת, ובחי יותר מעט סגור סוגריים, וכאן מדלגים, ולא שאור החיים הוא דבר קרוב מגודל הכל, שהרי כמו שאמרנו, פשוט בדומם הוא רק לתיים נרדם, וצומח הוא נאור קצת, ובחי יותר מעט, אבל ודאי שבעוצמתו הוא קשור לכל המציאות האדירה, אלא הכל הולך ומצטרף, יצא חיים גדול ונשגב הוא, אפה שביר וענבה סגי, תחתו את התקלל חיות ברה, בציפורי שמיה, שכן החזון שדניאל, שנבוכדנצר מתנבא עליו, אבל ככה מתחיל ספר הזוהר שאומר, זה עץ החיים, זה כל הבריאה כולה, היא בעצם איזשהו מרכז אחד גדול, שכל הגילוי החיים בין הצדים הרוחניים יותר של העופות, ובית הצדים הגסים יותר של הבהמות, הם כולם באות מנו, מה שבעצם כל זה קשור לכל התפקיד של האדם בעולם, שאפילו יש משהו עקרוני שהוא דווקא עניינו נוגע לבהמה, כן? שם בהמה זה כמו שדיברנו כמה פעמים, זה בעצם אחרי שהעולם השורשי העליון נשבר מעולם הצילות ורסיסיו נפלו לכל העולמות הנפולים וניצוצות ממנו כל מיני גנוזים בתוך שברי הכלים שנמצאים בתוך העולם שלנו, אז זה תמיד נקרא שם בן, כן? כי כמו שאמרנו, י' כ' ו' ק' בצורה של ראי, כן? נכון, דיברנו על זה, כאילו, לא ראי באלף, כאילו, כן? י' ו' ד' ו' שזה עולם כזה שהוא כולו ראי של המקור האלוקי, אבל הוא כאילו לכאורה נטול כוח חיים. ששם בן זה בגימטריה בהמה, כאילו, כן? שזה בעצם כל הכוחות הבהמיים שקיים בתוך העולם, ונוצר שם י' כ' ו' ק' במילוי אלפים, שהוא יותר בא לבטא א' בא לבטא יותר את הנקודה העצמית, שהיא זאת שזה בעצם בגימטריה ממאי אדם, שזה בעצם כל המקום הזה שבו קומת האדם בא אל שברי הכלים האלה ומדובבת אותם, מעוררת את הניצוצות שקיימים בהם ומשיבה אותם למקורה. בעצם משהו מאוד עקרוני בכל סדרי השתלשלות, והמקום הזה שכביכול מדרגת האדם היא הסיום של כל סדר השתלשלות שבא מלמעלה למטה, אבל כל כולה, כן, הרבה פעמים גם השם הזה שנקרא אדם, שם י' כ' ו' ק' במילוי מה, זה יותר קשור גם למחינת היסוד, לכוח הזה שהוא משפיע חיים אל מה שהמידה הנקבית נפלה ללמות התחתונים, והוא זה שהולך וגואל אותם, הולך ומרומם אותם. זה בעצם מה שנותן את האימון, שלא נחשוב שנשמת הבהמה קלה ושאור החיים הוא קרוע מגודל הכל, אלא בזכות הדבר הזה יש כאן חיבוש של הכל, הגלגל הגדול של החיים. של העושר והטוב. זהו על כל גדותיו, על כל כן, כוכבים, מהירים, גדולים וקטנים, לרבה רבות אין קץ, בסדר נעלה, מושטר ויחד נפלא, ואין אין מצא, שזה כבר בעצם כבר דיברנו עד עכשיו הרבה על קומת האדם, שהוא זה שבעצם הכוח המשפיע ומזרים לכם לכולם. אז כאן עכשיו כבר זה מה שכבר כן, הסדר הבא שמתאר את המבניות של העולם בסדר המלכותי המפורט העשיר שלה, שהכל יש בסדר נלאי ומשטר ויחס נפלא בנמצא. החוכמה הגדולה שוכים אנו לגדולה מוחלטת שעוד אלוקים מיוחס לנו, והוא כולל את הכל ויחד בכל הערכה, בחיבתו, בהרצתו, בחידור הבנתו, בהתפעלות אחרים מוכנים מיוקר כושל למעלה מכל רגע של איך שמבטא, בתפארת עבדת שמיים של יראה ושל אהבה, של סילות ושל חרדה, כל ששם שמקרא עליו, הכל עולה בסדר שלם חוטב. אז אני לא מבין בדיוק מה כתוב כאן, רק אני רואה כאן בצורה אבל מאוד ברורה שיש כאן, הרב כאן עכשיו מתאר איזה זרם החיים אדם משפיע על העולם, שזה, אם תורים כאן, הכל נמצא כאן, יש כאן גם את החוכמה הגדולה, ויש כאן גם את חידור הבנתו, ויש כאן אחר כך את הגדולה ואת הגבורה, ואת התפארת, וכן, הבחינה של העוד, גם נצח משהו שככה שזה... איפה מה זה היה שאלה? זה אני דווקא לא כל כך חושב
עוד אלוהים מיוחס.
מה זה? לא, זה עוד כאילו, כן. אבל אני רק מבין שהאדם הוא זה שמזרים את כל העולם הגדול והעמוק הפנימי הזה, מזרים אותו אל תוך החיים עצמם ונותן לכל הסדר הגדול שלהם להקל את הדברים האלה, כן? אז ככה נאמר ככה בצורה קרית, מלא הפסקה שלנו כאן מתארת איך בכל סדרי ההשפעה האלה יש כאן עכשיו משהו שיוצר נקודת היווך בין מה שכל המדרגות הצלילות שמצא מעל העולם לבין ההכוונה שלהם אליך דברים בגילים תוך העולם, כמו שהרבנה הזה אומר שכל זה הכנה לקראת הסדר הבא, שאתה תתן כבר את הדברים כבר בתוך התהליכים העולמיים עצמם. בפסקה י' יותר בא לומר איך האדם עושה את הדבר הזה, כי דיבר יותר על האדם בתור משפיע עליה למטה, אבל כמו שקראנו בתחילת הסדר, שהרב אומר שזה נעשה על ידי זה, בנשמת האדם הדבק בחיי עולמים, שזה בעצם נעשה על ידי הדבקות, שזה בעצם כן, תהיה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, שזה בעצם המקור של היניקה של אדם ממקור הכל. אז הרב אומר, הצורך של הדבקות האלוקית במחשבה הוא וחשק הלב, שהוא יסוד הצורך של הדבקות האלוקית במחשבה ובחשק הלב, שהוא יסוד האמונה בחיים, כן, כאילו לא, אני נראה לי לא הכוונה אמונה בחיים אלא אמונה שנמצאת בתוך החיים, כן, שזה בעצם הכיסופים והכמיה והרצון של אדם להיות אמונה, זה בעצם להיות מקבל ולהיות כולו דבק במקור כל שהוא בא וזבק בחוזקה והגשת הנשמה המוכשרת לזה מצד דרכי חייה מדעתי ודעתי. הצורך זה מקורו הוא בהתאגדות הכללית, שצור החיים הכלליים אגודו ביחד, וכאן הרב תיאר את כל פסקה י' אבל מהתהליך הפוך, לא איך אדם משפיע על החיים אלא איך אדם מושפע מהחיים. שהרב אומר האדם בתכונה הזכרית שלו, בתכונת היסוד שלו, הוא מזרים את כל השפעים העליונים, משפיע אותם אל העולם, ובזכותו כל תכונת הבהמיות של העולם מתקשרות אל הנצח, וגם הן הופכות להיות חלק ממקור אלוקים. אבל יש באדם גם תכונה שכדי לזכות להיות בחינת צדיק יסוד עולם, הוא צריך להיות דבק במקור חיים, ומה נותן בו את הדחיפה הכמעט אינסטינקטיבית, כי כוח אמונה זה לא דבר בחירי שקיים באדם, אלא זה כוח עמוק שקיים באדם, כמו שאתם יודעים שהאיקר אומר, שאי אפשר לצוות על מצוות האמונה. כי אם אני מאמין, אני כבר גם ככה מאמין, אם אני לא מאמין, אז אי אפשר לצוות אותי להיות מאמין, והעיקר אומר שלכן כל מצוות אמונה זה רק לדעת איך לשמר את האמונה, שיש באדם כוח אמונה וצריכים רק לדעת לא לשבש אותה, איך לטפל בה כראוי. אז כאן הרב אומר, מה בכלל מעורר באדם את כוח אמונה? זה הרב אומר, זה מה ש... מי נוקבין שבאים מכל המרחב של כל המציאות כולה שעוטבת את האדם, שכן בהתאגדות הקדוש שצורכים אקלים אגודו ביחד, ואדם כמו שאמרנו הוא המרכז של הכל בתור משפיע על הכל, וגם המרכז של הכל בתור מקבל מהכל, ואת כל המי נוקבין של הכיסופים והגעגועים, שמה שאתה לנו קודם, שכל שברי הכלים, שכל המציאות הלאה ומזהה את חוסר אונים שלה, הכל מרוכז בתוך כוחו של אדם שמעורר את הכמיהה שלו למקור הכל. אז הרב כאן מסביר, על פי מידה מיוחדה הקרבה הזאת מאגדת את הנשמות של כל פרטי ישראל ביחד, שזה השלב הראשון, איך האדם הוא חלק מכל כללות נשמתם של ישראל ומכל הפרוטים שלהם, שזה בידי מידת כנסת ישראל, מידת המלכות, שהיא זאת שמתלכדת לדבר אחד. המידה יותר רחבה, את כל אדם יחד אוכלתו, באיגוד הצלם האלוקי הכללי. מידה יותר מורחבת, מתאגד ביחד כל צרור חיים של כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, תוצרת נפש חיה למינה, זו נפשו של אדם הראשון. כן, שבעצם בהקשר מסוים הזה אדם הוא ביטוי של כל עופות החי. ואדם מתחרב יותר, עובר גבול לאחדות הכל המצוי, כל הנברא, הנוצר והנעשה. אבל אתם רואים כאילו מדובר כאן לכאורה דווקא על מה שנקרא עולמות ביה, כאילו ראה יציאה עשייה, הכוונה איך כל מחווי האחים כולם הם בעצם ישות אחת גדולה. מסוד האחדות שבצעות הקלות הללו, שהוא דבר שמצוד בפועל, בא הצורך העליון לקרבת אלוקים ולדבקות עליונה. ובעצם יש איזשהו כוח מושך או כוח כוסף שעוטף את כל המציאות כולה, והוא זה שמעורר את יסוד האמונה בחיים, את המקום הגדול שבו כל המציאות כולה יש בה את השקיקה להתרפק על דודה. שבאמת...
פה אין את החיות העולמית בפסקה הזאת.
מה זה?
פה אני לא מוצא את החיות העולמית. זה צד הפוך.
זה הצד, זה האור החוזר שבא מהחיות העולמית, כאילו. אבל כאילו, אין את ה... אתה תכוון את ה... את הסדר הזה, לא מתכוון, שאין את הסדר הבא, את הסדר הזה.
את הסדר הזה, שלנו.
שבא מלמעלה למעלה, כל זה רק נשמת העולם. אבל כן, אבל יש כאן משהו שסוף סוף מעורר את הזיקה של העולמיות אל המקור האלוקי שלה. אם בסדר, כאילו, בסדר שלו דיברנו רק על תהליכים עליונים. בסדר, בוא נדבר רק על תהליכים עולמיים, שאמר לדבר על כל סוגיות עד עצרם, וכל מיני סוגיות שקורות בתוך המציאות עצמה. אז כאן יש איזה משהו כזה שמדבר על הנשיקה בין העליונים התחתונים, שפסקה י' היא תצויק הרבה יותר קשורה לסדר הזה שמבטאת את הסדרי ההשפעה שבאים מלמעלה למטה, והפסקה י' מדברת את פריצת הגבולות שבאה מנשמת העולם, איך היא מעוררת את הקמיית ההתבטלות במקור הכל, כן? כי אחרי הכל גם הפסקה הקודמת הרב ככה רמז את זה, כשאומרים ששם השם נקרא עליו, זאת אומרת המקום שבו אדם, המרכזיות של אדם שהוא יכול להיות צדיק יסוד עולם, הוא ודאי בא כתוצאה מהעבדה הזאת שיש לו קודם כל צד מסוים שהוא מתבטל כלפי מעלה. זה בדיוק היחסים בין מידת המלכות שאתה צודק שאפשר לראות אותה, שהיא נותנת תרב וחוק לנערותיה, שהיא יורדת אל העולמיות, זה הופך להיות חלק מהעולמיות, אבל כל בניינה של מידת המלכות זה שמשאירים אותה להיות במקור האצילי שלה, שהיא חלק מכל סדרי הקבלה, ובעצם כל השפע מלמעלה, ובעצם כל התהליכים שמתבררים לתוך העולם, זה כאילו נכון בכל הכוונות של מה שאומרו שבתפילה, נכון תמיד אומרו שאנחנו מתחילים מעולם העשייה, שהוא כל הקורבנות, והוא מכך לעולם, בסוג הזה לעולם היצירה, ועולים לעולם הבריאה, אז כאילו יוצא יותר מדויקת, אומרים שמה שמעניין את כל התהליך הזה, זה פתאום הקטורת, שזה מתעסקים עם כל היוד א' הקליפות, שככה נמצאים עמוק עמוק ככה בתחתית המציאות, שבכל התפילה כולה הם עולים, כי הם מרגישים באמת את בנייה של מעלות, אז הם מעלים איתם את כל עולם העשייה, ואז בפסוקי דברה הם עולים כל עולם היצירה, ובקורת קריאת שמע הם עולים כל עולמות הבריאה, ושגיעים לתהילות, אל עליון ברוך הוא ובורך, אז כאילו יש איזה עומס אדיר כזה, שכל העולמות כולם מהמדורות הכי נמוכות, כל זה נמצאים איזשהו עומס גדול, וכל הם בוקעים ב-18 לתפילת העמידה, ואז המלכות עולה מהמקום הנמוך, הנפול שנמצאת בתוך עולמות הנפולים, וחוזרת ומתרפקת על דודה. אבל אז, בסוף התהליך כאן הוא תהליך שמחזיר אותה לעולמות העליונים, אבל זה בא, כמו שרב כאן אומר, מכוח איזשהו כמיה אדירה שבאה מלמטה למעלה, ש מאוד את כל דברים האלה. אני מסכים, אבל
דברים הספרדים שבתהילות צריך לעמוד, יש בזה סוד גדול.
כן,
זה הסוד.
לא, לא יודע, אבל כמה שזה גדולים, אבל
לעמוד כולם.
כן, אבל כתוב
שזה שם כתוב שסוד גדול, יש גדול, כתוב נא לעמוד, לכבד את זה, כן, לא. כן, צריך את חודש שגדים, אף אחד לא עומד, כולם עדיין והם תסוכי
כל אחד בשלב אחר בצבילה.
כן, בדיוק.
חוץ ממנחה.
מה לך?
חוץ ממנחה ישיבתי, אבל אנשים מספיקים.
כן, אז באמת, אז איפה היינו? שבאמת, לכאן הגענו? כן, שבאמת לא יתמצא אותו לבד אדם מלא מאותו מקדשת, באיזו של חדווה תוקים מנת מלאו, באיזו של קודש מקדשת בנם כזוג, וליבו מלא על כל גדותיו אהבה לכל היצור, כי אם את הכל הוא מלא, את כל נשמה, כל אחרי כל היש, כאילו אחרי שאמרנו שסיבת העלה שלו באה משקיקה סמויה של כל העולם כולו, אז שמלא שהאדם עצמו, שהוא בעצם הפסיגה של כל העולמות האלה, הוא סוף סוף עולה למעלה, אז כמו שאמרנו עכשיו, איתו כל העולם חוזר ומתרומם איתו. זה ניגון קצת שונה לפסקה, גם שם הוא דיבר איך האדם באילויו מעלה את כל העולם, אבל שם זה היה יותר כי האדם מזרים חיים לכל העולם. וכאן הרב אומר, כי התרחשות שקורית לו היא שיקוף של התרחשות שקרתה בכל העולם, כזה, תמיד עם סוג אחר של תנת שלנו.
קודם הרב אמר שזה עצמי, וגם היה קצת מודגש, כאילו.
כן, אבל השאלה, מי מניע עצמי, כאילו? שם
גם
לאיזה כיוון,
לא?
כן, לאיזה כיוון, שם זה הכוונה, הכוונה שיש זיקה עצמית בין האדם לבין העולם, אז אם הוא חי את עצמו, זה מכיר לכל העולם. וכאן, מקודם, וכאן זה יותר סימן. אם הוא עולה, בזכות מה עולה, בזכות כל העולם כולו עולה, כאילו שבעצם מה שאם ימצאו עשה צדיקים בסדום, אז יצאו כל העיר בעבורם, כי כנראה חברה כזאת יצליחה לייצר עשה צדיקים, אז כנראה זה מראה, משקף משהו שקיים שם, אז יותר, יותר בתור סימן וביטוי, אבל בעצם גם, בסוף זה גם יותר בסדר סדרכים כאלה. נכון שמתאו לנה, מרגשת ביתים יותר תכופות, את הצורך הגדול הזה, כי בעצם ככל שהיא נשמע יותר גדולה, אז זה רגישה יותר, אז זה מקשיבה יותר, כמו שאר גם תראה את זה כבר במשפט הקודם, ליבו מלא על כל דודה באהבה לכל הייצור, שזה בעצם מה שמתאר את הנשמע יותר גדולה, שיותר מלאת אהבה, יותר מלאת זיקה לכל מציאות כולה, אז יותר כואבת את המציאות כולה, והרבה מהדחיפות של כוח האמונה, שהן יותר דחיפות נוקביות שקיימות בתוך העולם, קשורות הרבה הרבה למידת האהבה ומידת הקישור שיש לבעל נשמה גדולה לכל המציאות כולה.
פה זה נראה שכאילו בפסקה הקודמת זה האדם הוא חלק ממה שהקדוש ברוך הוא, כאילו הוא השליח של הרוח הקודש אל העולם, נגיד, או משהו
כן,
כזה.
כן.
ועכשיו כאילו האדם הוא הולך אל רוח הקודש, הוא פשוט לוקח את כל העולם.
כן, בדיוק, כן, שנקרא מלמטה למעלה, ושהוא עכשיו שלוח הדידן ולא שלוח הדרך המנה כזה, כן. וישנה מדירה אמונה גדול נשמה שמעולם, אין עלייה עליונה זו של דבקות אלוקית, מאירה ושמחה שר מאיתן, והם הם יסודי העולם, מדריכי הטיבל, משכליו ומייסדיו, המרבים בו שלום ואושר, וכל הצדדים של הטבות ועליות למצב החיים, כל העצות הממלכתיות, הספרותיות, הכיתתיות וכדומה, אינם כמקטעים מתנים מגדולת פעולתם של גדולי נשמה הללו, שאור החיים הגדול שלהם מצד עצמו, ממלא את העולם כולו תיקון ואורה, ובזכותם המחשבה שבאדם הכללי חיה ומתהפכת לכוח פועל ועומד להטיב לשפר לו את החיים הלאומיים האנושיים ומתאים דרגה אחר דרגה אל מטה מלונה בי מלאכים ימלוכו ובנים חלקו צדק בי שרים ישרים ישרו ישר הוא כאילו, כן, ונדבים כל שבתי עשה. אז נראה, עכשיו אומרים, ישנה מדירי אמונה, מה ההבדל בין זה לבין תחילת הפסקה? אם אני מבין נכון, זה בדיוק מחזיר אותנו כן לפסקה י"א. זאת אומרת, הרב אומר, יש צדיקים שהם יותר מבחינת מלכות, שיותר מקשיבים את המציאות, ויותר מאלה מובילים איתם את כל המציאות, אבל יש אדירי אמונה גדולי נשמה, שזה גם הסיבה שבעולם אין עלייה, אלינה זו של דביקות אלוקית, שרה מאיתם, כי הם לא מוגבים למציאות, אלא הם משפיעים על המציאות, והם מזרימים חיים על המציאות, אז הם עצמם, כמו שאומר, הם יסודי העולם, מדיחי הטבל, או כמו שאנחנו מצווים למשך, שכל מה שקורה מסביב, כל ההטבות שקורות, הם טעים מגדולת פעולתם, של הנשמה אלו, כן, ובזכותם, המחשבה שאדם הכלי מתאפת לכל פועל, ומרבה להיטיב, שהם אלה בדיוק שמעתיקים את כל מים נוקבים שבאים מלמטה למעלה, מעתיקים אותם לכוח פועל, לכוח מחייש, בהקשר הזה
זה לא שהמשפט הקודם אומר כל נשמה יותר מרגשת בעיתים תכופות, וישנם כאלה שזה תמיד אצלם, זה לא הבדל איכותי,
זה הבדל מהותי, ברגע שזה הפך להיות תדירי, אז זה אומר שזה בעצם זה אלוקי. זה לא, כאילו, זה ההבדל בין...
לפעמים אתה קולט זה, אבל עם הסביבה, אתה כאילו תלוי בסביבה.
כן, בדיוק.
ולא אתה תמוד...
כן, וכאן זה נקודה עצמית שקיימת בך. אז ההבדל בין אלה שמקשיבים בעיתים, יש שם דירי אמונה, שמעולם אין עליון לזה, כי זה אומר שהם עצמם, ויהיה ברכה, אתה מקור הברכה, כאילו.
אבל זה כבר קשה להגיד שזה שתי תנועות הפוכות, מלמטה למעלה, מלמטה למטה, זה יותר...
הוא פרק משתמש כאן ומתייצב, הוא אומר, הוא עושה משווה שאדם הכלי חיה, הוא מתהפכת לכוח פועל ומרבה להיטיב. שזה אומר, מה שהוא אומר, זה מוסב ממקום פסיבי למקום אקטיבי. ואולי אני רק חוזר למה שדברים קודם, יכול להיות שבגלל הסיפה, הפסקה הזאת שהופצה כאן, למרות שאני חושב שגם הרשע יש לה משהו חשוב, אבל כאן כן הוא, אני מסכים שאני מרגיש שיש כאן משהו קצת בעיניים לי כזה, הכוונה, וכאילו אנשים שכן מתחילים ממקום של התערות הדלטטה כזה, רק אומר, הם עוררו זה, הפך להיות להם טבע חדש כזה, שכל כך השתוקקו, אז שהפכו להיות הדבר הזה עצמו כאילו.
יש באמת, לעומת הצורך של הדבקות האלוקית, שזה כל התנועה של העולם אל הדבקות, בקשה דבקות פה, אין עלייה עליונה זו של דבקות אלוהית, מהירה ושמחה שרה מאיתה. כאן מדובר על אנשים ששם, הם כבר נמצאים כבר אחרי העלייה כאילו.
כן, כן, הבנתי.
זה מה שהרב אומר, שהם מהצד של הקדוש
ברוך הוא. לא, שזה תהליך כאילו,
זה מה שהרב אומר, שמדובר פה לעומת המשפט שקודם כל נשמה יותר למעלה מרגש ביתים יותר תקופות את הצורך הגדול הזה, שכאן זה מקום שיש איזה געגוע, עלייה של מלכות אל העליונים, שאתה מצטרף לתנועה של העולם לגעגועים של הקדוש ברוך הוא, אצלם הם אדירי אמונה גדולי
נשמה,
שמעולם אין עלייה זו של דבקות אלוהית, הם שם, הם כאילו שייכים רק ליסוד.
כן, אני רק אומר, אבל זה נראה שסוף סוף זה התעברה בהם כוח כזה, זאת אומרת, יכול להיות שגם זה התחיל, כאילו הביטוי שהרב אומר שבזכותה משווה שבאדם כלי מתהפכת לכוח פועל ומרבה להיטיב, זה לא, כאילו השאליים זה צדיקים שקדוש ושתלת בכל דור ודור שהם כאלה, או שהם חוללו את התנועה הזאת בקרבם להיות כזאת, כן.
כאילו, נגיד, י"א זה הבינונים והאלה זה הצדיקים, כאילו אנשים שהם כאילו הם בריאה מיוחדת.
זה מה שרציתי ללמוד,
זה של רבנו, לא צדיק זה בחב"ד, זה לא מישהו שאין לו חלל השמאלי, זה מישהו שמשפיע.
כן, לא, ולכן לא, ורציתי ממנו לומר, אולי במשגים של נתניה זה בינוני שיתבר בו נשמע צדיק, ועד מלא יש בו גם את המלא של הבינוני, שיש בו את כל הכוחות הבאמים שבאים מלמטה, אבל הוא הפך להיות צדיק כזה, כאילו, כן,
צדיק אבל שמשפיע על העולם,
שמשפיע, כן. מה זה, איך?
קשור לצדיק של חב"ד, כאילו המקום של השפעה על עולמות.
גם שם, לא יודע, גם של חב"ד יש, לא יודע, לא,
הרבי גם השפיע על העולם.
הרבי בטח, השאלה אם אצל אדמו"ר
הבא. לא, אתה צריך ש... לא, בוא נאמר, אולי קצת זה קשור למה שאצל הרב, נכון, הרי מדרגת הצדיק היא שיש בו גם את המקום הזה של של הכוחות הבאמים, כאילו. וזה עצמו יוצא מצב כזה, שכזה, אצל הרב זה תמיד, כאילו, מעין בינוני שפך להיות צדיק, שיש בו את המעלות האלה, אז אם אלה זה גם, זה יעלה מאוד מאוד בכוח כזה, שהצדיק הזה הוא כל כול עסוק לא רק בעין מלבדו, אלא כולו פניו כלפי מטה, להזרים חיים למציאות, כאילו, כן. אז רק, י"ב, מה השעה רק?
חמישה
אז בואו זה רק
כדרכנו לקרוא
הפסקות השלישיות נחזור למסב הבא ונזכור
שקצועות של העולם הבא.
אומרת לנו הרזיות, בעולם מלא של אור ושל חיים אתם שרואים. וזה בעצם, כאן חוזרים לכל תחילת הסדר, שהרי תמיד דיברנו שאור וחיים זה בעצם יותר הבחינה של החוכמה והבינה, שזה בעצם הנקודות העצמיות של החיים ונקודות ההזרמה של החיים. אז בעולם מלא של אור ושל חיים אתם שרואים, שכל מיני יונקים משתי התנועות האלה. דעו את הישות הגדולה, את השירות המציאות שאתם נפגשים בה. אז ישות הגדולה, אנחנו יודעים ישות הקודש מהסדר הקודם של הקודש העליון, שזה מדרגת החוכמה, כן? החוכמה מאין תימצא, והעולם הוא יש מאין, ולהנחיל אהבה יש, זה כל זה קשור למדרגה של החוכמה, שהיא בעצם מבטאת את המציאות בנקודה העצמית, הישותית שלה, והשירות היא מדרגת הבינה, שהיא דינים מתארים מן, הכל הרב בנות מתארים, אלא היא הדינים בשורשם, במקום העשיר שלהם, שהרוצה העשיר יצפין, קשור אל הקו השמאלי של הבינה, שאתם תמיד נפגשים בה. הסתכלו בגודלה, בתפארתה, בדייקיוניותה ובחברותויותיה. שזה הכוונה, עכשיו אנחנו מתוך המקור הזה של החוכמה והבינה, זה מתגלה בצורה של גדולה, תפארת ודייקנות, שזה הכוונה גבורה, שזה איך זה, המקורות השורשים האלה יוצרים בנו גם סדרי חיים או סדרי מידות או סדרי הנהגה אלוקית שכבר מכוונים אל תוך ההופעה העולמית בגודל ובדקנות ובתפארת שממזג אותם.
למה בסדר הזה? אם זה גבורה?
מה זה?
אם זה גבורה, למה בסדר הזה?
מי אדם את השמאל?
הוא משאב אוויר, כן.
ומה זה חברותיה?
מה זה? ובחברותיותיה, אז אני חשבתי שהגענה לנצח ועוד כאילו.
לזוג.
לזוג, כן, בדיוק. היו מחוברים ללגיונים החיים, הפועלים תמיד כל זיו ותפארה. וזה, כאילו, לי זה היה נראה יותר, אני, כאילו, ראים בו כך עכשיו קצת אחרת, אבל לי זה היה יותר, שזה מחובר יותר ליסוד, שהם בעצם החיילים, כן, ליגיוני המלך, שהם פועלים תמיד, כל זיו ותפארה, שאת כל הזיו שבא אוקרן מלמעלה, ולוקחים בעצם את כל הכסבות שאורגנו במקום העליון, הם אלה שעכשיו לוקחים ומעתיקים אותם אל העולם התחתון. ואנחנו יודעים שבחינת היסוד נקרא בפסוק ככל בשמיים בארץ, שהוא מכליל את הכל, אוסף את כל השפעים כולם ומעתיק אותם לעולם, בכל פינה שאתם פונים, עם דברים חיים וקיימים, שזה בעצם שתי התנועות האלה של חי וקיים, שקשור בעצם למה שראיתי במלא אור ומלא חיים, יש לכם עסק, תמיד אתם פועלים פעולות תנוצות, בשיג ושיח, עם עשרות נפש שקראת חיים רננים.
רגע, אז פה חיים וקיימים, לעומת אור וחיים.
זה הכוונה, זה בא לומר שבזכות הלגיונות האלה, אז גם העולם הממסי שלנו, יש בו כל מיני הזרחות שבאות כעמך מקור חיים ברוכה נראה אור, שהרי הכל בא ממקורות השורשים האלה, אז בעולם שלנו יש, כאילו, בביטויים הפנימיים זה נקרא חסדים וגבורות, שיש הרבה זרמי חיים ששרויים בתוך העולם שלנו, שהם שיקופים של המקורות הגדולים האלה.
לא, אבל פה עדיין זה באנלוגיה, כאילו החיים זה הגבורה והקיימים זה
המוחלט, כן, הצד של החוכמה, הצד האבסולוטי של המציאות.
ופה מחליף את הסדר כמעט.
למה כאן החיים לפני, זה קודם כל כי הפסוק, חג הקיים, כן, לא יודע, הוא השתמש בביטויים כאלה, כן. בכל פעולותכם אתם מפגשים בנצוצות מלאים, חיים ואור. התורה שכאן זה מודגש שהוא שינה את הסדר כאלו, כן, אז לא יודע למה. שואפים ומשתוקקים לעלות לרום רמים, אתם עוזרים אותם, הם עוזרים אתכם, שזה סיכום של פסקאות י' ד', כן? כי עכשיו הוא תיאר בדיוק בשורות האחרונות איך זה משתקף בתוך העולמיות, כן, שבכל פעולתכם אתם עושים תוצאות מילים חיים ואור, כי הכוונה כל העולם שנמצא סביבכם שאתם מקרינים עליו, הם עצמם, כמו שבאנו, מלובים בתוך הדברים האלה, שהם עצמם שואפים שתוקים לעלות לרום רמים, אתם עוזרים אותם בזה שאתם מתדליקים אותם, מחיים אותם, והם עוזרים אתכם, כי הם מורים את ההתאורות השבעה מלמטה למעלה. כן, יש כאן איזשהו מבט כזה גדול שלם כזה שמאיר את התמונה בשלמותם.
נספיל מלמעלה למטה וחוזר מלמטה למעלה.
כן, בתור מלכות שהיא מורדת את המים מנוק ושבעים מלמטה למעלה. זיו החוכמה שאתם משיגים, אין זה צללים קלושים של אלה זהורית רוחנית, שאין בה כלום, עד שתבוא הדרישה והמדעות אליכם. אלה הם בני עולם עומד, הם דודים אליכם, אשרים לכם מחכים בשורות טובות, ידועות משלומם מצבם איתן ושלומם לכם שלום. שהיה מקום לחשוב שכל העולמות העליונים זה משהו תיאורטי, מופשט, פוטנציאלי, הרב אומר לא, הם כל הזמן נוכחים בתוכנו, וכל הזמן אשרים לכם מחכים בשורות טובות. היינו תורה נונדלת על הרמזים שיש שם, ידועות משלומם מצבם איתן ושלומם לכם שלום. אבל רק יש כאן תשומת לבי למה שהרב הנזיר כותב, הכותרת של הפסקה היא זיו החיים, אבל כאן כתוב זיו החוכמה ולא כתוב בפסקה זיו החיים. הרב הנזיר רצה לשנות את הביטוי זיו החוכמה לזיו החיים, ובהקשר שלמדנו זה לכאורה מאוד מובן שהחוכמה קשורה יותר אל הטל, והבינה יותר קשורה אל הזיו, אל תנועת ההשפעה כלפי מטה, וככה הרבנה זה חינת הפסקה הזאת, שזה בעצם הציר של סדרי ההשפעה. אבל יכול להיות שדווקא ביטוי זיו החוכמה, הכוונתו הזיו של החוכמה, שזה בעצם הבינה של החוכמה, הזיו שמקרין את זיוו ומשפיע חיים מכל העולם, אבל הוא כל כולו בעצם בא את קומת החוכמה להביע דרך כל הגילים האלה.
אני אגיד שהוא לא צללים קלושים, אלא הוא מלא מחוכמה בפנים.
בדיוק, כן.
כמו ישות הקודש.
בדיוק, כן. שהוא היש העמוק שעומד ביסוד הכל. ולכן בעצם כל הזיו הוא זיו של החוכמה עצמה, והיא בעצם כולם בחוכמה עשית, והחוכמה עומדת ביסוד כל מצוות כולם. כשאתם מתעלים, אתכם מתרוממים אל סיעות יותר עליונות, אל סביבות יותר נהדרות, כי זה לא רק תמורות שלכם בתוך העולם שלכם, אלא עולמים שלמים נעים אתכם, והכל חושק, עומד ושואף בסידור נהדר בקודש, שזה יותר הצד המלכותי שמקבל את זה בצורה מסודרת, ונעזר בתפארה, כי לא דבר רק הוא מכם, כי הוא חייכם, כי באור פניך נתת לנו, שזה בעצם מדרגת החורבן, נתת לנו שמכנו תורת חיים, איך האור והחיים משתפים ביחד. סיימנו סדר הראשון, הכל בסדר.